שלום עליכם רבותיי, בפרשה אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה על קבורת שרה. כתוב כי כל מי שמקיים מקחו של צדיק, או מי שלומד על מקחו של צדיק, כאילו זכר בעשרת הדיברות. שמה כתוב, כל מי שמקיים או לומד מקחו של צדיק, כאילו קיים עשרת הדיברות. בואו נלמד קצת מקחו של צדיק. אברהם אבינו מחליט כי קבורה של שרה אשתו תהיה במערת המכפלה. עפרון מציע לו את אחוזת קבר חינם אין כסף, אך אברהם אבינו דוחה הצעה על הסף, הוא אומר לא, הוא משלם בכסף מלא, הוא לא רוצה מתנת חינם. יש פה צעד מחושב במהלך שנעשה מתוך מחשבה תחילה. למרות הצעתו הנדיבה של עפרון, שהוא נותן בחינם, אברהם אבינו לא, רוצה תשלום מלא. אדם רגיל היה מבסוט, היה שמח להיפטר מהתשלום, כל אחד היה סס לקראת הזדמנות לקבל קבר בחינם. אחרים היו משלמים סכום קטן כדי שהעסקה לא תיראה בחינם. אך אברהם אבינו מציע לשלם לא רק את מחיר המלא של אחוזת קבר, הרבה יותר, את כל הסכום המופרז ועומד מעבר לכל יחס, והוא משלם. למה? אומר ברכת פרץ של הרב סטייפלר, כמה תמים להחלטה זו. א', אברהם אבינו בעבר סירב לקחת כסף ושלל ממלך סדום כשנמכו אמו, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. פרשת לך לך, אברהם ידע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כי יתאשר, והוא לא היה מעוניין שמלך סדום יתנה את הדבר בעזרתו. מסתבר שמטעם זה סירב כל מתנה לקחת גם כן מעברון החיתי. ב', אברהם אבינו חשש כי המתנה איננה בלב שלם ומלך שר ואינה מתנה כלל, כיוון שישנה קפידה כי הצדיק יהיה קבור דווקא בקבר שלו, מופיע במסרת בבא בתרא קי"ב, הקפיד אברהם כי אכן כך יהיה. ג', מתנתו האדיבה של עפרון היה בושה מפני ציבור הנוכחים, אולי בגלל זה הוא נתן, זה לא תולדה של נדיבות לב יד פתוחה. אברהם אבינו לא רצה לקחת מתנה כזאת. ד', מתנה גורמת לתלות מסוימת שנוצרת בין המקבל למתנה והנותן, תלות הגורמת השתעבדות שאף אחד אינו יודע איך היא תסתיים. כשסירם בעליו של עולם שמחות לקחת תשלום ממרז אנגריז מבריז, לאחר סעודת שבע ברכות שערך לאחד מבניו, אמר לרב מבריז, לשלם חייבים התשלום הזול ביותר זה כסף. השתעבדות וחובת הכרת הטוב עם תשלום יקר מאוד, אותו לא רצה אברהם אבינו לשלם בפרט אם המדבר באיש רע וצהריים. היי, לעולם אין לדעת את כוונתו האמיתית של הגוי, הוא מציג עצמו כנדיב כלפי חוץ, אם מתוך בושה ואם מתוך רצון להיות מוכר כנדיב, אך הוא עשוי להתחרט בעתיד ולחפש אחרי טוענה לביטול של המתנה, לא כן כאשר שילם מחיר ועוד מחיר מופרז גבוה, אז אין סיכון כי עפרון ינסה לערער על המחירה, עבורה קיבל תווית ותקילין. הבנו רבותיי? אז אברהם אבינו משלם. הרמב"ן בפירושו לתורה מסביר מה זה היה הפטרה של אברהם אבינו לקניינה של אחוזת קבר. מה היה פה, היה קשה לביצוע, אברהם אבינו מבקש ומתחנן, מה קרה? אומר הרמב"ן כי חוקי הממלכה, אילו שהיה בעפרון או בבני חטא, אמרו שקבורה של אנשים באחוזות קבורה פרטיות שייכים רק לאזרחי המדינה ולחשובים שבהם. דלת העם ועמך לא מורשים לקבור את מתיהם באחוזות קבורה פרטית, וגם כן בוודאי שלא תושבי חוץ שמצאו את שטחה, את מותם בשטחה של ממלכת בני חד. לאלו הוקצה בית קברות ציבורי גדול שבו נקברו הכל לפי תקנון מקובל. אברהם אבינו אשר ביקש לקבור את שרה אשתו במערת המכפלה שבשדה עפרון ניצב בפני קושי כבול. א', מלבד הסכמתו של עפרון היה עליו למצוא דרך חוקית שבה יוכל לקנות את המקום ולקבור בו את שרה, בדרך שבה לא יפעל כנגד החוק המקומי. גם אם קושי זה היה עליו להתמודד ולנהל מסע ומתן שיאפשר את תקיפתו של החוק, א', בעיה עם עפרון שיסכים למכור לו, ב', עם החוק. לאור הקדמה זו של הרמב"ן מברך בעקבותיו המלבים את הדו-שיח שבין אברהם אבינו לבני חטא. לאחר שאברהם אבינו מפסיק את בקשתו ומבקש תנו לי אחוזת קבר עמכם וגמרה מתים מלפניי קבורה פרטית ובלעדית, הוא נענה על ידי בני חטא, שמעני אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אנחנו מכבדים אותך, מוקירים אותך, שמענו לך כאיש אלוקים, אבל החוק אינו מאפשר מתן אחוזה פרטית לתושבי חוץ, ואז אנחנו מתנצלים ומצדקים מצדדקים ואומרים סליחה, אנחנו מסרבים ואנחנו מאוד מכבדים אותך, אבל אנחנו מציעים לך מקום המכובד ביותר שבבית הקברות הציבורית, תקבל המקום הכי מכובד. במבחר קברינו קברת מיתרה, ושמה תעמוד על כך שאתה רוצה דווקא חוזת קבר פרטית, איש ממנו את קברו הפרטי והשמור לו לא יחלה ממך מקבור ביתך, אבל רק בבית קברות הרגיל והציבורי, אבל רכישת אחוזת קבר פרטית נדחה. אברהם אבינו חפץ מאוד לקבור את דווקא מרת המקפלה, אינו מוותר, והוא מציע דרך לעקיפה של החוק. לדעתו כל עיקר של החוק לא בא אלא לתת זכות קדימה לתושבי המקום מעין דינה דמר מצווה של תורת ישראל. ואם כך, כאשר אחד מבני חטא ייתן אחוזה לאברהם אבינו כמתנה, אין בכך משום עבירה על החוק, אשר נראה כי אינו אוסר אל העסקה של מחירה דווקא, אולי במתנה את דין בר מצווה. אז אברהם אבינו מצא את הדרך שבה תקנה המערה בעקבות מצוחה, הוא ייתן את נערת המכפילה שלו אשר בקצה שדהו העסקה תירשם בתור מתנה. ובכלל מדובר במערה שבקצה השדה ולא בקניית כל נחלתו של עפרון. אז אם כן, רשמית תעבור הבעלות לאברהם כמתנה לשם עקיפה של החוק, אך למעשה תשולם התמורה המנועה וחלקו של אברהם, של עפרון לא יקופה, רק בשלו, רק בשביל רצונו של אברהם לקוף את החוק. בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. זאת אומרת שהשופט נותן פירוש לחוק היבש, יוכל עפרון לאשר את המחירה כזו אשר איננה עומדת בסתירה לחוק. עפרון דוחה את ההצעה, לדעתו אין כל אפשרות, לפחות בנסיבות הקיימות, למתן פרשנות שהציע אברהם אבינו, שכן לדעתו לא הייתה תקנה כדי לתת זכות ראשונים לתושבי המקום, סיבה אשר נכונתה הייתה נותנת מקום לחלק בין מכר למתנה, אלא זה הייתה סיבה למנוע מתושבי חוץ לא באים פה לקבור. זה רק לתושבי המקום החשובים. זכות הקבורה באחוזה פרטית נחשב כמשהו השמור לרבי ארץ, אין להעניק אותה לכל עובר ושב שמצא את מותו בעיר, בין אם זה מכר בין אם זה מתנה. זה לא בעיה של בר מצווה, זה בעיה שפה לא יכולים לקבור. ממילא אין מקום לעקיפתו של החוק על ידי העברתה של הנחלה בדרך של מתנה. אבל יש דרך אחרת. מה דרך אחרת? עפרון נתן פירוש חדש. מאחר בזכות המחירה של האחוזה למטרת קבורה פרטית שמורה רק לאזרחי המקום החשובים, ניתן לומר כי החוק לא אוסר על המחירה של האחוזה למטרת קבורה, אבל לכל מטרה אחרת זה לא אסור. גם אם לבסוף ישתמש הקונה באחוזה שקנה למטרת קבורה פרטית, לא, זה כבר עשה בדיימת. זאת אומרת, אנחנו נכתוב במחירה שזה הולך סיפור על מחירה סתם כמו אחד שקונה קרקע לבנות או לכדורגל או למשהו כזה, אחר כך אם הוא עשה בזה קבורה זה משהו אחר. כלומר, החוק אוסר מחירה שנמכרה או מתנה שניתנה ביודעין למטרת קבורה פרטית, אבל אין בו סעיף האוסר מחירה או נתינה של קרקע למטרות מגורים או חקלאות. גם אם לבסוף יבוא הקונה תושב החוץ ויקבור את מיתו באחוזת הקרקע שקנה, אין החוק מתערב במה שיעשה בנחלתו הפרטית שקנה. ואם כך, הרי שקיימת דרך לעקיפה שונה. לא רק המערה תימחר, כמו הצעתו המקורית של אברהם אבינו, שכן מחירה כזו מוכיחה מנעובה את מטרתו האמיתית, כי אז יבינו שפה זה עקיפה, ופה זה הרמה, במערה לבד אין שום עניין חקלאות, אלא מה? תחת עוד מוטב שגם השדה תימחר עם המערה, כי מחירה למטרת חקלאות. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך והמערה שבו לך נתתיה, ביקשת לקנות את המערה, חתת לקנות את השדה עם המערה, לנהם נאמין נתתיה לך, באופן שאין מי שירה להרער על המחירה, ואז כבר מיתך לך הקנייה הסתמית, כביכול תוכל גם לקבור את המס שלך. וככה היה לבסוף, והיה קם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה והמערה שבו וכל העת אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למגדל עיני בנכת, וכל המשך העירו כל השדה והמערה שסביב נקנו לאברהם לקניין גמור, והיה זה במעמדם שבנכת אשר לא חשבו לערער על המחירה בטענה כלשהי. ואחרי כן, לאחר ביצוע הקנייה של הפנים המורי חברות מרסנעל, אתה יכול גם אברהם לקבור את מיתו, זה הפלי ובילי צורת הקניין שאברהם אבינו חשב. לכאורה הייתה המערה שווה הרבה יותר מהסכום ששולם עבורה. אפרון לא ידע מי קבור בה ולא ידע את ערכה הגדול, אך אילו היה יודע לבטח היה דורש הרבה יותר. לכאורה הייתה פה הונאה, מכירתו של חפץ בסכום הרחוק מערכו האמיתי, פה היה קבור אדם בחווה. בעל אור החיים הקדוש הוא שואל ומוסיף, אין הונאה לקרקעות? נכון, אבל בתלמוד ירושלמי אמרו, כלל זה נכון רק עד מחצית מדמי המקח, אך כאשר סכום ההונאה הוא מעבר לכך, הרי שיש הונאה גם לקרקעות. בפרט שמעורר רבי עקיבא איגר בהגעותיו ללכות הונאה, כי דעת הרמב"ן ברא שגם בקרקעות יש איסור הונאה, ורק משפט הונאה אין. זאת אומרת שלא צריך להחזיר את זה, אבל איסור יש, מתי יש להבין כיצד קנה אברהם את המערה ב-400 שקל כסף, אבל המערה הייתה שווה הרבה יותר, אם כן יש כאן לכאורה הונאה. למותר לגמרי לציין כי אברהם אבינו שהנזר אפילו מקבלת מתנה בחינם, ודאי הוא נכשל באיסור הונאה, אך מסתבר שלא היה כאן כל איסור הנאה, שכן אפרון כלל להחשיב את הכיוון שהיה ברשותו, וגם היה, אם היה יודע מכך, לא היה מחשיב בשל כך את מסעדה יותר מה שקודם לכן, נכנסים לכך שכנראה זו הייתה התייחסותם של אחרים, שכן אם האחרים היו מייחסים למערה חשיבות, הרי שמסיבה זו לבד היה גם אברון תובע מחיר קבוע, שכן זה מחירה בשוק, משום שפה אתם יודעים בגלל שאפרון כפו היה קבור אדם וחווה, זה היסוד הגדול ביותר. אור החיים עצמו מיישב כי אברהם קנה את המערה בקניין חליפין שווה בשווה, ודרך שכזו אין לחשוש להונאה, שרי אין הונאה לחליפין. בכל אופן היסוד הגדול ביותר שאברהם אבינו רצה את הקבע בגלל שפה היו קבורים אדם וחווה. אפרון דורש סכום רב ומקבל את כל מה שביקש. נבעל לאון איש רע עין ולא ידע כי חוסר יבואנו, זה כתוב במשלי פרק יפחת בסוג הבד. אמרו חזל במדרש על אפרון שהיה בהול לקבלתו של סכום גדול, אמנם גם עשיו דרש מיעקב אחיו סכום גדול תמורת הוויתור על חלקו במערת המכפלה, אין רש"י בבראשית פרק ראשון פסוקי בויחי, ואף על פי כן חזל לא גינו אותו בעניין זה כמו שנבעל לאון. ההבדל קטן יש מן הדרישות. עשיו הכיר בטובה של המערה וידע את ערכה הגדול, ולכן טבעי היה כי הוויתור על חלקו יקרו בתשלום הגון, אך לאפרון שראה אותה כמערה סתם ולא כאתר מקודש שהוא מסוגל, לא הייתה סיבה לבקש מחיר כה מופרז, ואם דרש בכל זאת מחיר גבוה שממון מוציא אותו משיווי משקלו והוא נבעל לאון. זהו היסוד הגדול ביותר. זאת אומרת שבזמן ישראל כבר ידעו שקבעו בזה אדם וחווה, ולעומת בזמן אפרון לא ידעו. את הסכום הקבוע שדורש אפרון משלם אברהם ב-400 שקל כסף עובר לסוחר, ביטוי שלא נזכר במקומות אחרים. לדעת רבי יונתן אבשיץ בא הביטוי עובר לסוחר סיכותו של אברהם אבינו בעל היותו שומר תורה ואפילו גזירת חכמים קודם שנתנו, אז גם כן הוא קיים. חזל עשו לשלם לגוי בשווה כסף זהב או כסף שיש לחשוש שילך ויפיך את המתינים שקיבל למטרות עבודה זרה ונמצא שהנותן גרם לכך, אבל לשלם לגוי במטבע עובר את הזרה מותר, שכן הגוי חס על המטבעות שקיבל ולא ילך ויפיכם למטרת עבודה זרה. זה אומרת התורה, אברהם ראה לשלם לאפרון דווקא בתמורה המותרת מטבעות העובר לסוחר. אברהם אבינו אבל וכאוב, אך אם הוא שומר על קלות שבדרבנן עוד קודם שנתנו וקודם שנתקנו, הרי שכזה הוא ביום שמחה וכזה הוא בעת צרה. אברהם אבינו קונה את המערה בכסף מלא, ואף על פי כן חושש אפשר שמחר יבוא השכן אגר בסמוך לנחלתו של אפרון ויטען כי זכות הראשונים שמורה לו, שהרי הוא בר מצרה. תקנת דינא דבר מצרה נובעת מפסוק ועשית ישר והטוב, מה היא קובעת? שאפילו שדה שנמכרה יוצאת מידי הקונה, אם רוצה לקנות אותה מצרן, שכן זכות ראשונה שמורה למי שגר בסמיכות למוכר ולמי אשר שדותיו גובלות עם השדה שנמכר. היית במסיעה בדף קוף-חץ, בעל פנים יפות מדייק בלשונות הפסוקים כי אברהם אבינו ביקש לקנות את המערה שבתוך שדה אפרון את המערה בלבד, שכן באופן זה לא יוכל איש לטעון טענת בר מצרה מאחר שאין דין מצרנות כאשר לוקח קנה שדה בתוך שדותיו של המוכר. אבל עפרון השיב את סוגיית בר מצווה אפשר לכתוב באופן אחר. מה זה? השדה נתתי לך והמערה שבו לך נתתי, היינו אתן לך גם את המערה וגם את השדה, אך תהיה זו מתנה ולא מקח, שכן במתנה אין דין לבר מצווה. כל עיקרו של דין זה נובע מכפיית בית דין כנגד מידת סדום. היינו, אנו כופים את המוכר למכור לראובן, מאחר ולראובן תשמח מכף טובה גדולה, לא לשמעון אשר יוכל למצוא את במקושו במקום אחר. וזאת מכיוון של המוכר אחת אם מאין יקבל את כספו, אך כאשר כאשר הבעלים מעוניין לתת מתנה לשמעון, ודאי לא באו חכמים לכפות אותו לתת מתנה לראובן, ולכן במתנה אין מקום לדין זה. יש לציין כי דברים אלו אינם עולים בקנה אחד עם מה שהובא לעיל משמו של רבינו המלבין, כי אברהם אבינו קנה את כל השדה יחד עם המערה. לדעת המהר"ל צונץ בספרו מלוא האומר, אברהם דאג לסילוקו של המצרן בדרך אחרת. נכון, אם המצרן שותק בשעת מכירה, אין הדבר נחשב כמכילה בצידו, והוא חוזר ומוציא את הקרקע מידי הקונה, ואף יתר הזאת, אפילו אם נמלח הלוקח במצרן, והמצרן נתן את הסכמתו לקנייה, לא איבד המצרן לזכותו. הוא חוזר ומוציא את הקרקע מידי הלוקח, משום שבידו לטעון כי לא היה מעוניין לקנות את הקרקע ישירות מבעליה, לאחר שידעו כי הוא המצרן והיו מנסים עובדה זו כדי לבקש ממנו מחיר מופרז. לכן עדיף שקרקע תלקח על ידי לוקח כלשהו, כדי שאחר כך יבוא הוא ויוצא מידי הלוקח. ככה אומר המהר"ל צונץ. מעתה, אמנם לא היה בנוכחותם של בני חת משום מתן הסכמה למקר שעשה אברהם אבינו, ומשום מכילה על טענת מצרנות, אך מאחר והיו בני חת סרסורים, שהשתתפו בפועל בקניין השדה, וכלל בני חברון הגיש סיוע של ממש בקניית השדה, לא יוכל מי מהם לבוא ולטעון טענת מצרנות ולהפקיע את השדה מידיו של אברהם אבינו, לאחר שהשתתף באופן פעיל במקח והביא לסיומו, ובכך גילה שאין לו דבר נגד המקח, שההלכה היא כי מי שהשתתף באופן פעיל במעשה המכירה לא יוכל לעלות אחר כך טענת מצרנות. אם הוא שותק, אז הוא יכול להגיד לא מכלתי אלא רציתי שהשני יקנה, אבל אם הוא השתתף במכירה הוא לא יכול לטעון טענת מצרנות. החשש מפני טענה של בר מצווה נפטר, אך עדיין יש קיים חשש אחר, החשש מפני הפקעת שטח הקבורה על ידי מועצת העיר למטרות ציבוריות, כמקובל היום במקומות רבים בעולם שמפקיעים בתי קברות. גם חשש זה עמד לפני אברהם אבינו בעת קנייה של המערה, ועל זה אומר הרב מבריסק שגם על זה עמד אברהם אבינו. וגם בפרשה זו תמונה עובדה נוספת שלא שמים לב מתוך קריאה פשוטה של הפרשה. אברהם אבינו עשה שתי פעולות: תחילה קנה את השדה מעפרון כדי שיוכל לקבור בקבר משלו, שכן הצדיק מקפיד להיות קבור בשלו. קניין זה הספיק לקבורתה של שרה, ואומנם מיד לאחר שנגמר קניין זה הלך אברהם אבינו לקבור את שרה, אבל בזה לא היה די. לאחר קבורתה של שרה ערך אברהם חוזה נוסף שבו קנה ממועצת היישוב זכות נצח על המקום וההבטחה כי לעולם לא יופקע שטח למטרה כלשהי. והדברים מבוארים יפה בפסוקים שבסוף של הפרשה: ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה והמערה אשר בו בכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. קניין זה היה אומנם לעניין בני חת, אך היה מעפרון, ועתה השדה של אברהם. לכן ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו למערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ כנען. אבל לאחר שעברו שבעת ימי אבלות התפנה לטפל בסידור שיבטיח לו כי הקבר לעולם לא יופקע על ידי מועצת העיר. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חת, קניין זה לא היה דחוף, מפני שלא נגע לכאן עכשיו, היה אפשר לדחות אותו אחרי שבעת ימי אבלות, זמן מאוחר יותר. כאשר התפנה אברהם והיה זה כאמור לאחר קבורה של שרה, דאג לקיום הקבר מעת בני חת, מבני חת לא מעפרון, שכן לעפרון כבר לא היה חלק מהמערה לאחר שכבר מכר אותה, וכל קניינו של אברהם לא היה אלא לקבל אישור של אי הפקדה של הקרקע בכל שעה ומצב. אם כן ככה, בכל מעשיו של אברהם שולטים הסדר והמשטר, גם בשעת אבל ומצוקה קניינו אינו חפוז ובהול כשל מי שאין דעתו נתונה לשיקול דעת ולחשיבה מעמיקה. אברהם אבינו פועל מתוך חישוב מדוקדק ובדוקה כל השלכה ממונית אפשרית, כל חלקי השולחן ארוך עומדים לפניו על כל סעיפים וסעיפים. הסעיפים הקטנים, בשעה קשה וכואבת כמו בשעה טובה מוסרה. אז ככה זה דמותו של האדם השלב. הנה למדנו קצם הזה וקיימנו כל המקיים מקרו של צדיק, כאילו קיים עשרת הדיברות. כל טוב לכם, שלום לכם ולהשתמע.